שלום וברכה בנות יקרות. בשעה זו ממש מתרחש אירוע גדול, והוא ש... שמצלמים עבורכן את המאמר של הרב קוק הנקרא המספד בירושלים. מה עניינו של המאמר הזה ומדוע אנחנו עסוקים בו? אנחנו עסוקים בו משום שכשהרב קוק הגיע לארץ בשנת תרס סמך דלת, הלא זה 1904, בתקופה שבה עדיין שלטו כאן הטורקים, הוא הגיע בכ"ח באייר, מה שאחר כך לימים נהיה יום ירושלים. הוא הגיע בכ"ח באייר תרס סמך דלת, בערך חודש וחצי לאחר מכן נפטר, או בעצם כחודשיים לאחר מכן, בכף בתמוז, נפטר בנימין זאב הרצל. והאגודה הציונית ביפו ביקשה מהרב קוק להגיד דברי הספד על הרצל. וזה הפך למאמר ארוך, שאותו אנחנו בעזרת השם נלמד, ושמו המספד בירושלים. צריך לציין שבאותם הימים עדיין חותנו הראשון של הרב קוק היה בחיים. מי הוא חותנו הראשון של... תודה רבה. חותנו הראשון של הרב קוק, הלא הוא הרב אליהו דוד, רבינוביץ' תאומים, ראשי תיבות אדרת. בעת זקנתו הוא היה הרב של ירושלים. ואז יש קשרי מכתבים בין חתנו, הרב קוק, לבינו בירושלים, הרב קוק ביפו והאדרת בירושלים, והם מתכתבים. מעניין מאוד, יש מכתב שפורסם בנושא של ההספד הזה, שכתב הרב קוק, תודה רבה, ושם הרב קוק נראה כמתנצל בפני חותנו על זה שהוא עשה את המספד. מדוע? משום שהרצל לא היה בדיוק הקוסטה של כל יראי אלוהים באותם הימים. ובעצם האווירה הייתה אווירה מעין מה שנקרא היום חרדית, אבל זה לא בדיוק חרדיות. והרב קוק כותב לחותנו, ביקשו ממני הציונים לתת איזה דברי הספד על הרצל, ואני לא סירבתי, כי אני חושב שכל אדם שעושה משהו לטובת הכלל ראוי לשבח ולקדם את העניינים שלו. דבר נוסף, הוא אומר, אני אמרתי את דברי הביקורת שלי באופן מתון, אבל בסופו של דבר צריך להבין שההספד הזה שהרב הוא כותב על הרב, הדוקטור בנימין זאב הרצל, זה בעצם דברי ביקורת גם על הרצל מבחינה מסוימת, אבל ביקורת מתונה שיש בה גם הרבה צדדים דווקא של שבח, ואותם נצטרך לברר. אני רק רוצה לציין שהרצל כשהקים את התנועה הציונית, הדבר הזה גרם לתגובות שונות בעולם הרבני. העמדה של מעט מאוד רבנים, סך הכל ארבעה, הייתה של שלילת הציונות. ארבעה רבנים. העמדה של מעט מאוד רבנים הייתה של אימוץ הציונות בכל מלוא המובן. והרוב המוחלט היה בעמדה של מבוכה. לא ידעו איך אוכלים את הדבר הזה. היצור הזה שמצד אחד רוצה להגשים את דברי הנביאי ישראל על שיבת ציון. מצד שני, הרי הוא בא מתוך רוח חילונית. והאם זאת הגאולה? הרב קוק במאמרו זה פותר את הבעיה. הוא אומר שבעצם מדובר באותו תהליך שמזוהה בספרות העתיקה שלנו בשם משיח בן יוסף. כן, כלומר רגילים משיח בן דוד, אבל יש גם משיח בן יוסף, מובא במדרשים, מובא בגמרא. ועניינו של משיח בן יוסף הוא עניינו של בנימין זאב הרצל, זכותו יגן עלינו אמן. זהו. אז המאמר כעת מצולם, מאחר והספר מונח לפניי, אני אנצל את היתרון שזה נותן לי, ואני אתחיל לקרוא, בעזרת השם יגיעו אליכם גם הדפים. בסדר? עכשיו, מה זה המספד בירושלים? זה פסוק בזכריה. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. זכריה, י' ב', פסוק י' א'. אני חוזר על הפסוק. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. מה זה מגידון? מה זה מגידון? מגידו, נכון? מגידו, מגידון, אותו דבר. מי זה הדד רימון? מה? מישהו ש? הדד רימון היה מלך? לא, הוא לא היה מלך. אבל הוא הרג מלך. הוא הרג את אחאב מלך ישראל. בקרב. הקרב ברמות גלעד. כן, זה שלושה עמודים. כן, זה משהו משהו. כל הכבוד, כל הכבוד. הוא היה חייל בצבא של ארם. והוא ירה חץ לתוך הצבא הישראלי. והחץ פגע באחאב מלך ישראל. היורה שמו היה הדד רימון. אבל איפה זה התרחש הסיפור הזה? ברמות גלעד. רמות גלעד זה בעבר הירדן, זה לא במגידו. בסדר? מצד שני יש לנו עוד מלך שנהרג במגידו. מי זה היה? יושיהו מלך יהודה. מי הרג אותו? פרעו נכו. פרעו נכו, שהפרעו מלך מצרים, יצא למלחמה במלך אשור בחרקמיש, שעל נהר פרת. והוא רצה להעביר את הצבא שלו דרך ממלכת יהודה. יושיהו אמר, אתה לא עובר אצלי. אני לא נותן לך לעבור. והוא נפגש עם הצבא שלו במגידו מול הצבא של פרעו נכו. פרעו נכו הרג את יושיהו מלך יהודה. אם כן, יש לנו שני הרוגים, אחד אחאב מלך ישראל, השני יושיהו מלך יהודה. והנביא קושר בין שני ההספדים, ההספד על אחאב וההספד על יושיהו, בחדמחתא, כאילו מדובר בהספד אחד. כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. עד כאן ברור? טוב. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק תמוע, קצת לא מובן. חז"ל אמרו שיונתן בן עוזיאל תרגם נביאים ונזדעזע ארץ ישראל. 400 פרסה על 400 פרסה. כן, מה מדובר שם? התלמוד אומר מסכת מגילה, שאונקלוס הגר תרגם את התורה, את חמישה חומשי תורה. ויונתן בן עוזיאל, תלמידו הגדול של הלל הזקן, תרגם את הנביאים. תודה רבה, ממש כל הכבוד, יישר כוח. תרגם את הנביאים. אתם תראו בתנכים של מקראות גדולות, בנביאים כתוב תרגום יונתן. בסדר? יש גם בהוצאות של החומש לפעמים תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה, וזה לא תרגום של יונתן בן עוזיאל, זה תרגום אחר ששמו המקורי היה תרגום ירושלמי, אבל על הנביאים זה כן התרגום של יונתן בן עוזיאל. עד כאן ברור? טוב. התלמוד אומר שכאשר יונתן בן עוזיאל תרגם את התורה, סירם, תרגם את הנביאים, נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. היה זעזוע בעולם. יצאה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? וואו. כנראה שיונתן בן עוזיאל עשה פעולה משמעותית מאוד. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי את סתריך לבני אדם. גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל. עכשיו, זאת אומרת, שהבת קול היא חשבה שצריך שתרבה מחלוקת בישראל. נכון? יש פה מחלוקת בין יונתן בן עוזיאל לבין הבת קול. יונתן בן עוזיאל אומר, אני תרגמתי את הנביאים כדי שלא תרבה מחלוקת, והבת קול לא אכפת לה מזה, היא מעדיפה שתהיה מחלוקת. נכון או לא? עכשיו, זה כלל גדול ברב קוק, יש מספר מקומות שבהם הוא מסביר כמה זה חשוב שתהיה מחלוקת. למה זה חשוב שתהיה מחלוקת? כי על ידי שיש מחלוקת ביני לבינך, אני לא אקשיב לך ואתה לא תקשיב לי. ועל ידי שאנחנו לא נקשיב אחד לשני, כל אחד יוכל להתמסר יותר במסירות לנושא שהוא טוב בו. אבל אם אני אתחיל להבין שגם לך יש מה לומר, זה יחליש אותי. אז עדיף שתהיה מחלוקת לפעמים, כדי שכל אחד יפתח את הכישרון המיוחד לו. עד כאן ברור? כן, חייב להיות ככה. מחלוקות זה דבר שיש לו ערך. כן, זה אפילו הרב קוק הולך עוד יותר חריף, מזה הוא אומר, צריך ללמד זכות גם על שנאת חינם. שנאת חינם זה דבר מאוד חשוב, אומר הרב קוק. זה גורם שכל אחד מתמקד בתחום שבו הוא טוב. כמובן, זה לא טוב שזה ממשיך, אבל כנקודת מוצא זה יכול להיות טוב. כלומר, הרב קוק כל כך מלא אהבת הבריות, מלא אהבה לכל דבר שהוא אפילו אוהב את שנאת החינם. אז גם הבת קול כאן, יש לה מחלוקת עם יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל אומר, אני לא רוצה מחלוקות, הבת קול אומרת, אני רוצה מחלוקות. עד כאן ברור? טוב. עכשיו, איפה הגילוי של הסוד? אומר התלמוד, הסוד שגילה יונתן בן עוזיאל נמצא בפסוק הזה. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד הדרימון בבקעת מגידון. ומה באמת הוא מתרגם שמה יונתן בן עוזיאל? הוא מזהיר שמדובר על שני הספדים. כמספד אחאב בן עומרי דקטל יתה עד הדרימון ברמות גלעד, וכמספד יושיהו בן עמון דקטל יתה פרעו חגירה בבקעת מגידו. כלומר, זה מדובר על הספד כפול, שכנגד שני ההספדים של שני המלאכים האלה. עד כאן ברור? טוב. אז אומר הרב קוק, חזל אמרו שיונתן בן עוזיאל תרגם נביאים ונזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, משום דעית מילי דלה מפרשן והיינו היקרא, בגלל ששמע דברים שלא מספיק מפורשים, ומדובר על הפסוק הזה, דאמר רב יוסף, דאלמלא תרגום אלא ידע מהו. רב יוסף אמר, אלמלא התרגום של יונתן שם, לא הייתי מבין את הפסוק. ואמרו שעמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני שגיליתי סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא שלא תרבה מחלוקת בישראל. עד כאן תמצית האגדה של חז"ל בנושא. עד כאן ברור? יש שאלות? טוב. וצריך להבין, אומר הרב, מהו גודל ההסתר שיש בפסוק זה? שגילה תרגומו כמספד אחאב דקטל יתה עד הדרימון, וכמספד יושיהו דקטל יתה פרעה חגירה בבקעת מגידו. ולמה היה זה סייג שלא ירבה מחלוקת בישראל, ומה יחס הוא לעניין הסתרים המיוחסים לשם יתברך? זה השאלה הגדולה. והנה חז"ל אמרו שאספד זה יהיה, במסכת סוכה שואלים את מי יספידו שם? כן, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים. את מי יספידו? אז יש מחלוקת. האם יספידו את היצר הרע? או שיספידו את משיח בן יוסף כשיהרג. אתם מבינים שיש פה הנחה שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג. וצריך להבין בכלל, למה אנו צריכים לשני משיחים? משיח גואל, אז תביא גואל אחד וגמרנו. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אמנם, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו, לשכללו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית ומעדים ומשכללים אותם, ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי, והנשמה הבריאה וחזקה ומשוכללת מושכת אחריה בכוחה אדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים לתכלית השכל הטוב והטהור, חפץ העליון ברוך הוא בעולמו. כן הכין בישראל בייחוד שני הכוחות האלה. כלומר, כמו שבכל אדם פרטי צריך שיהיה גוף חזק ובריא ונשמה חזקה ובריאה, ומה שעושה את הגוף לחזק ובריא זה דברים מסוימים, מה שעושה את הנשמה לחזקה ובריאה זה דברים אחרים. כך, כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות. כלומר, גם בתוך עם ישראל יש כוחות גוף וכוחות נשמה. הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות של ישראל מצוינים בהם, להיות עם קדוש לשם אלוהי ישראל, ולהיות גוי אחד בארץ, לאור גויים. והצד השני, כלומר, אם אני באמת משוכלל מבחינה גופנית, וזה כולל את הכלכלה ואיכות הסביבה וכדומה, אז אני יכול גם להיות אור גויים במובן הפשוט. כן, כל העולם כולו בא ללמוד ממדינת הסטארט-אפ המתחדשת בימינו. לומדים מפה. והצד השני, עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה. זה כוח שמצאו יותר אצל אנשי רוח, רבנים ואנשים העוסקים בתורה. וההבדל שביניהם, שלהצד הראשון יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל. כן, לנו יש צבא, גם לגויים יש צבא. כן, לנו יש כלכלה, גם לגויים יש כלכלה. אז מצד זה יש דמיון, יש שיווי בין ישראל לבין העמים. כמו שאנו שווים להם בגופניות. כאשר האדם שווה בכוח החיים שבו לאחד הבעלי חיים. כן, כמו שאדם הפרטי, מה אנחנו כאדם פרטי? מצד הגוף אנחנו בהמה. בהמה משוכללת, אבל בהמה. נכון? והצד השני הוא העניין המתייחד לישראל עצמם, על זה, שעל זה נאמר, השם בדד ינחנו, ובגויים לא יתחשב, מצד תורת השם והקדושה העליונה המיוחדת לישראל, עם קדוש. טוב, אז זה ברור. יש צד בנו ששווה לאנושות, ויש צד בנו שמיוחד. והנה, מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל, אפרים ויהודה, שהוא כלל יוסף יהודה, וכבר בתחילה מעשה אבות סימן לבנים. יוסף היה המשביר. במה עוסק יוסף? בכלכלה. ששלח אותו אלוהים לפלטה גדולה, לחיות אמריו, וחיה את יעקב ובניו בחיי החומר, לחם לפי עטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור, והיה נבלע בין האומות וידע 70 לשון. שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. כן, כלומר, יוסף יודע לדבר טורקית, מצרית, אנגלית, צרפתית, לטינית וכדומה. הוא יודע את כל השפות, הוא אדם קוסמופוליטי. כן. ולכן כל הגויים יכולים להרגיש טוב עם יוסף. ומכל מקום ידע כוח קדושתו, ודווקא על ידי זה היתרון, אין עשיו נופל כי אם ביד בניה של רחל, כעניין מיני אובי אבא נזיל בנרגה. ויהודה מיוחד לכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה לקודשו. מובן? הכל ברור? מה, למה זה לא ברור? כתוב על עשיו, יש פסוק כזה, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף להווה, ובית עשיו לקש, ובערו בהם ואכלו. כלומר, שעשיו, כשהוא מתמודד נגדנו, הוא מוצא לו פרטנר אצל יוסף. ויוסף, כיוון שהוא דומה לעשיו מבחינה מסוימת, מבחינת התרבות שלו, מבחינת הידע הכללי שלו, אז אפשר שעשיו יפיל את יוסף. אבל מכיוון שיוסף יש לו מודעות לקדושתו העצמית, אז זה מה שמאפשר לו לגבור על עשיו. ועל זה נאמר שאין עשיו נופל, אלא ביד בניה של רחל, כעניין מינהו ואבא נזיל בן ארגה. בסדר? עד כאן מובן? מובן? כן? אם את אומרת שמובן, מה זה מינהו ואז אבא נזיל בן ארגה? לא יודעת. אז איך מה אמרת שזה מובן? כן? יש הלכה שכשלומדים בשיעור ולא מבינים מילה או רעיון או ביטוי, ההלכה מחייבת את התלמיד שלא הבין לשאול. נכון? טוב, מאחר ולא, שאני מניח שרק את חטאת בזה, אז כל האחרות יודעות מה זה מינהו ואבא נזיל בן ארגה, ולכן אפשר תשאלי את החברות שלך, מה זה אבא, מה את יודעת מה זה אבא? אז למה לא שאלת? מה זה צריך להיות? אני מדבר, אני פה בא להעביר את הזמן, יש לי מה לעשות בבית. כן? טוב, לא נורא. נתמודד עם הבעיה הזאת. מה זה מה? מה זה אומר? יש פה סוף סוף מישהי שמבינה שהיא צריכה לשאול. מינהו ואבא נזיל בן ארגה, הכוונה כשיש גרזן שמפיל את העץ, המוט של הגרזן, שהוא גם כן עשוי מעץ, בא מן העץ שבו משתמשים בגרזן כדי להפילו. כלומר, מי שנתן את הכוח להפיל את עשיו זה עשיו עצמו. הוא נתן ליוסף את התרבות הכללית, ויוסף משתמש בתרבות הכללית כדי להפיל אותו. בסדר? כן, חוכמות של גויים. למשל, איפה למדנו בכלל להקים צבא? למדנו מהגויים להקים צבא, כן? מאלה שהקימו את צהל, היו קצינים בצבאות של הגויים, של בריטניה, של רוסיה וכדומה, נכון? אז מזה התחלנו. אז ויהודה, לעומת זה, מיוחד לכוח ישראל המיוחד. הייתה יהודה לקודשו. כן, זה פסוק. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. אז יש הבחנה כבר בין יהודה לבין ישראל. יהודה עוסק בקודש המיוחד לישראל. ועל אוהל יוסף נאמר, אוהל שיקן באדם. כן, פסוק בתהילים עין ח' וימאס באוהל יוסף, אוהל שיקן באדם. מה זה באדם? באנושות הכללית. והנה, תכלית בחירת מלכות בדוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד, ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי אם עוד עוזרים זה לזה. ואמרו זל במדרש שנאמר בדוד אדמוני, כמו שנאמר בעשיו, אלא שנוסף בו וטוב עיניים, ומידת סנהדרין הורג. כלומר, דוד היה דומה קצת ליוסף, ודומה קצת לעשיו. אבל היה לו הערה של מה שנקרא יפה עיניים. מה זה יפה עיניים? עיניים זה כינוי לסנהדרין, שהם נקראים עיני העדה. זאת אומרת, בתוך המלכות שלו יש הערה של תורה, שבא מתוך נאמנותו לסנהדרין. קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רבתי בגויים, עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש. ומה זה דוד? הוא גם איש של מדינה וגם איש של קודש. ואילולא שגרמו אבונות וישראל מעשו במלכות בית דוד עד שנחלקה האומה, עשרת השבטים שאפרים שהוא כוח יוסף בפני עצמו ויהודה בפני עצמו, היה הכל מאוחד בכוח אחד על ידי עץ יהודה, שהיה כולל גם כן כוחו של יוסף. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. ועל ידי קיבוץ שני הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים. הכוח החומרי היה מתעדן ומתקדש מצד קרבתו אל הקדושה המיוחדת לישראל, והכוח הרוחני היה מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר כדי לגלות הודו ותפארתו על ישראל, עד שקרני הודו היו מירים גם כן על העולם כולו, כמו שיהיה לעתיד לבוא, והיה שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד. כלומר, היה אפשר לעשות שילוב מוצלח בין הכוח החומרי לכוח הרוחני. החומרי היה תורם לרוחני והרוחני תורם לחומרי. החומרי היה מתעדן והרוחני היה מקרין. כן. מה זה? אם לא הייתה חלוקת ממלכת שלמה. הרי אחרי ששלמה מת, התפלגה הממלכה לשניים. ממלכת יהודה בדרום, ממלכת ישראל בצפון, הכוחות נפרדו זה מזה. אבל אם זה לא היה קורה, הייתה המלכות מאוחדת, והייתה ההיסטוריה נראית אחרת לגמרי. בזמן דוד היה משהו כזה, כן? היה חיבור כזה. גם בזמן שלמה היה. רק שהתחילו הסדקים בתוך המבנה היפה הזה, זה התחיל לחרוק. כן? גם מבואר בספר התנך. לא מלחמה בין שני כוחות מתנגדים, כי מנוחה שלמה, שהוא הכבוד היותר עליון וניסה. אומנם, אבונותינו איתו אלה, שנתחלקה המלכות לדוד. מתי זה קרה? שנתחלקה המלכות לדוד? אחרי שלמה. בימי? ירובעם ורחבעם. כן, כן, בבקשה. התחילו הזקים בימי שלמה בזה שהוא נתן עדיפות לשבט יהודה על פני שאר השבטים, ורדה בעריצות מסוימת על שבטי הצפון, בזה שהוא הביא את הנשים הנוכריות והתחיל להתיר להן להקריב בבמות שלהם. בקיצור, כל הסיפור הזה התחיל להתנדנד. בסדר? אבל זה בא לידי ביטוי מלא רק אחרי פטירת שלמה, כשרחבעם לא השכיל להתפייס עם שבטי הצפון. בסדר? כן. השאלה הזאת שאל אותה הרב קוק בעמוד 94. האם הטקסט מונח לפנייך? אז הוא שאל את השאלה הזאת והוא גם ענה. נכון? מה, את זוכרת שהוא שאל את השאלה הזאת? הנה, בפסקה השלישית. והנה חז"ל אמרו שהספד זה יהיה על משיח בן יוסף שנהרג, וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד לכולם, דוד עבדי, נשיא להם לעולם. האם הוא אכן שאל? נכון. מה הוא ענה? הוא ענה, אמנם כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו לשכללו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית ומדנים ושכללים אותה, ותכלית השלימות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת, מושכת אחריה בכוחה אדיר את כל כוחות הגוף האמיצים החזקים לתכלית השכל הטוב והטהור והחפץ העליון ברוך הוא בעולמו. כן הכין בישראל בייחוד שני הכוחות האלה, הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, וזה הכוח של אפרים, והכוח הנשמתי שזה יהודה. בגלל זה יש לנו שני משיחים, משיח העוסק ב יסודות הרוח, ואחד שעוסק ביסודות החומר, נכון? זה מה שהוא ענה? כן, בסדר. אפשר שזה הכל באחד. כן. אבל זה לא תמיד עובד. בגלל שקשה מאוד להתמסר לשני אידיאלים ביחד. איך אני יכול להתמסר בבת אחת לחומר וגם לרוח? קשה מאוד. אם אדם מתמסר כולו לרוח, יש לו סיכוי טוב להצליח. כולו לחומר, יש לו סיכוי טוב להצליח. ברגע שאדם רוצה לעשות שני הדברים ביחד, קשה לו. נכון? אנחנו רואים את זה גם בפועל, אצל אנשים בחברה שלנו. כן? אנשי רוח קיצוניים, יש להם הצלחות רוחניות. וגם אנשי חומר קיצוניים. נכון? אז לכן זה נכון שעדיף שזה יהיה אדם אחד, אבל זה לא תמיד עובד.
יש בכלל שאלה?
הרי הרמב״ם, כשהוא כתב הלכות משיח, לא כתב על משיח בן יוסף, כתב רק על משיח בן דוד. ואז יש כאלה שטענו שאם הרמב״ם לא כתב על משיח בן יוסף, סימן שאין דבר כזה לדעתו. או שכל המדרשים שמדברים על משיח בן יוסף הם לא להלכה. זה דברים שאין להם שחר כמובן. אלם הסביר הרב מנחם מנדל כשר בספרו התקופה הגדולה, על יסוד דברי רבנו סעדיה גאון, שיש תהליכים אופציונליים. אם ישראל יזכו, הכל יעשה על ידי משיח אחד. אם ישראל לא יזכו, יעשה על ידי שני משיחים. בסדר? אנחנו רואים בימינו שהכל נעשה על ידי שני משיחים. יש הכוח של משיח בן יוסף, שמקים את המדינה, ויש כוח של משיח בן דוד, שעסוק בהקרנה הרוחנית. האם זה קשור לפילוג הממלכות? בואו נראה מה הרב קוק אמר על זה. כן, הוא אומר, אמנם אני קורא כאן בעמוד 95, קצת אחרי אמצע העמוד, בשורה המתחילה באמנם. אמנם אבונותינו איתו אלה שנתחלקה מלכות בדוד, וכל אחד מן הכוחות השניים שהיו רואים להתאחד דווקא התחיל להתפתח בפני עצמו. כאילו דבר אין לו עם משנהו, ומזה יצא מה שיצא להפסד כללי לשני עניינים בעבודתנו הרבים. הנה, זה, הוא כן קושר את זה או לא? כן, זה מה שהוא כותב. כן. אלא מה? מדוע הייתי צריך להסביר את זה עוד פעם? כי צריך פשוט להקשיב, כן, לשים לב למה שאני קורא, ולא רק להירדם מגלל הטון המונוטוני שלי בקריאת הדברים האלה. כן, הטון המונוטוני עניינו לגרום לכן להתאמץ, לא להרדים. בסדר? אפרים, שנוסד על ידי ירובעם, שהופקד מתחילה על סבל בית יוסף מפני כישרונו המעשי, וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. כן, מדובר על ההיכרות הראשונה של שלמה עם ירובעם. ירובעם בעיני שלמה היה אדם שכדאי להפקיד בידו את סבל בית יוסף. סבל הכוונה מטלות, לא סבל במובן המודרני של המילה, אלא כל המלאכה שיש בבית יוסף. במילים אחרות, ירובעם מתגלה כאדם עם כישרון כלכלי, צבאי, מעשי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נבדור. אז הוא פנה לגמרי מהקדושה העליונה המיוחדת לישראל, ואותי השלחת אחרי גביך. ומזה יצא הסילון הממאיר. מה זה סילון? מה זה סילון? אה? לא הבנתי. לא שומע. מה זה סילון? לא הבנתי. לא, סילון זה קוץ. קוץ. כן? כן, בתנך המילה סילון פירושה קוץ. כן? סילון ממאיר, כלומר זה סילון שגורם לפציעה. לפציעה שהולכת ומעלה מוגלה וכדומה. בסדר? ומזה יצא סילון הממאיר. חטא עבודה זרה, שגרם להתפתחות הנטייה של השיווי שיש בישראל לעמים מצד הרע והגירעון. כלומר, זה נכון שיש צד שווה בין ישראל לעמים מבחינת העוצמה החומרית, הכלכלית וכדומה. זה לא חייב להיות בצד הרע. אבל דווקא בממלכת אפרים, ששם מלכתחילה יש הכנה לצדדים השווים בין ישראל לעמים, כיוון שהשתמשו בהם לרעה, התחילו ללמוד מהגרועים של הגויים. עד מידת אפרים בעמים הוא התבולל, אפרים היה עוגה בלי הפוכה. מי אומר את זה? הושע, נכון, בפרק ז'. ויהודה, מה קרה בממלכה הדרומית? וחסור לו הצד המעודדו בחומריותו, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה ואדירה שתספיק להמציא גם כן את הצד החסר החומרי. וכיוון שלא עלה למעלה זו, נתבזבז הכוח הרוחני גם כן, עד שלא יחזיק מעמד וקשל גם יהודה עמם. ולשונם ומעל עליהם אל השם למרות עיני כבודו. כלומר, ממלכת יהודה היא צריכה בסיס. ברגע שאין בסיס, יש קלקול. ברגע שיש קלקול, גם שמה נופלים למעשים חמורים. והנה, גם אחרי הפירוד, כלומר, הרי מי אמר לירובעם לחלק את הממלכה לשניים? לא פחות מהנביא אחיה השילוני. כלומר, נביא גדול, הוא המצווה על ירובעם לחלק את הממלכה. כך שעצם התפלגות הממלכה לא חייבת הייתה להיות דבר רע. כן? כי אומר הרב כאן, גם אחרי הפירוד, אם היו על כל פנים מתאחדים לדעת שכל אחד יסגל לו את נטייתו הפרטית, אבל באופן שיקבלו זה מזה את הצדים הטובים, ויהודה יקבל מאפריים את הדרכים והנטיות המוכשרות בו לשכלול האומה בתוקף חומריותה ואנושיותה הכללית, ואפריים יקבל מיהודה את הכוח העליון המיוחד לישראל בדרכי קדושה, מתורה ומידות קדושות והכשרה לנבואה ורוח הקודש למיוחדים לזה, היה מחץ, כלומר מחלה, הולך ומתרפא. אלא שכיוון שנחלקו חילוק ממלכה, אז הפוליטיקה התערבה פה בסיפור הזה. ברגע שפוליטיקה מתערבת במחלוקת, כבר אי אפשר יותר להתפייס ולהתאחד. ועל ידי ההשפעה מאחדת עלו הדבר מחויב שהצד הגובר יהיה לו המצב העליון הרוחני המיוחד בישראל, שהיא הנשמה מאחדת ומחיה את הגוף. וזה לא רצה ירובעם. כן, כתוב שירובעם הרי הקים פולחן אלטרנטיבי לפולחן הירושלמי. מה הוא עשה? הקים שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן. והתנ"ך מסביר לנו מדוע הוא עשה את זה. כי הוא אמר שאם הוא לא יעשה פולחן אלטרנטיבי, אז שבטי ישראל יעלו אל בית המקדש שלוש פעמים בשנה, ויושפעו ממלכות בית דוד, מרחבעם. ולכן על מנת למנוע מישראל להגיע אל ירושלים, עשה את הפולחן האלטרנטיבי של העגלים. ומזה בא אחר כך כל הקלקול. אם הוא לא היה עושה את זה, היה אפשר שיהיה שיתוף פעולה פורה בין שתי הממלכות. יהודה היה תורם לאפריים, ואפריים היה תורם ליהודה. על כן הייתה התוכנית הפנימית של ציור אפשרות ההתאחדות עם המניעה מצד חפץ ההתנסות שלו במשפט, מה שאמרו חז"ל, שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. כלומר, יש מדרש כזה שהקדוש ברוך הוא תפס את ירובעם בבגד, אומר לו, הנה יש לך הזדמנות, בואו נעשה ביחד. ונעשה טיול. נטייל בגן עדן ביחד. מה זה נטייל בגן עדן? מסביר הרב, יחדיו תשכללו את האומה הישראלית להביאה לתכליתה, להיות לעם השם אלוהי ישראל. להיות גם כן ראויים להיות לאור גויים, שהצדדים השווים לכל האדם, אשר על פני האדמה גם כן ראויים להיכנס בבניין. אז למה זה לא עבד? התלמוד אומר שירובעם אמר מי בראש. הולכים בטיול, אבל מי הראשון? כן? ואמר לו בן ישי בראש, אמר אם זה ככה, לא בעינה. כלומר, אני לא רוצה לבוא. דבר מעניין, כדי לטייל, עם מי אדם רוצה לטייל? עם מישהו סימפטי. אם אני לא רוצה לטייל איתך, אולי זה אומר שאתה אנטיפט. ייתכן גם שלפעמים רוצים לטייל בטיול משותף, החילונים והדתיים. אבל החילוני אומר, הדתי הזה לא סימפטי, הוא אנטיפט. ולכן הוא לא רוצה לטייל איתו. יכול להיות גם כן דבר כזה. אז מה שאומר כאן, אמנם על שאלת מי בראש מוכרחת התשובה לבוא, בן ישי בראש. כי מבלעדי הכרת השליטה העליונה של הצד הרוחני כחלק השם אמרו יעקב חבן נחלתו, אז אפסה כל תעודה לישראל חלילה. והנה המעט מכל העמים, והנה המעט מכל העמים, הוא רואים יותר מכולם להרס וכיליון חלילה. אבל שרירות הלב גרמה שאמר, אי הכי לה בעינה, אם כך אינני רוצה. ומזה נמשכה השלשלת של צרותיהם של ישראל ופיזורם, ותכלית מרוק הגלות עד את קץ. על כן עומד בכל משך זמן הגלות המצב הכללי של האומה בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות, שלפעמים מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי ויתר הצרכים האנושיים הכוללים, שנובע בעיקרו מיסוד הנטייה המיוחדת ליוסף ואפרים. ולפעמים מתנערת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה והפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל, להרים קרן ביראת השם באהבתו ובאהבתה של תורה ודרכיה. כלומר, לפעמים הצד הרוחני גובר בישראל, לפעמים הצד הלאומי גובר בישראל. וכאשר, ובאשר, שכמו פולח ובוקע בארץ נפסרו עצמנו לפי שאול, כן, זה בגלות, והכוח המאחד המקיף את פועלי הנטיות ליסוד אחד, להיות משפיעים ומושפעים ביחד, כל אחד לפי ערכו, ולאחר ההנהגה בהגדרת הצד הרוחני באופן שהוא יהיה המחזק והנותן חיים לכל יתר החלקים, ככוח חיי הנשמה מחיה את הגוף לכל חלקיו. ובאשר אי אפשר לעומתנו שתבוא לתעודתה הרוממה ליסה בגאון עוז, שם השם הנקרא להקים בהשתלמה בתכלית ההכשר בשני חלקיה, הכללי חלק יוסף והפרטי חלק יהודה מלכות בדוד, שמוחזק כוחו הפרטי שמחוזק כוחו הפרטי כולל הוא גם כן הצד הכללי אדמוני עם יפה עיניים, הנה מתנערים באומה כוחות לכל צד. וכמו שהכוחות המגבירות את הרוחניות הם מכשירים למידת משיח בן דוד, שהיא התעודה התכליתית, היא עיקרו ויסודו, כי באמת מרכז החיים הוא ההתעלות הרוחנית, אלא שאי אפשר שתהיה הרוחניות מפותחת כראוי אם לא יהיו שלמים ממה כל הקניינים החומריים הנדרשים לאומה שלמה ומשוכללת. כן, ההתנערות לבקש חוזק לאומי חומרי ויתר מכשירי החיים הכלליים הם הכשרת משיח בן יוסף. כלומר, הרב, אם כן, יש פה כוחות שצריכים להוציא אותנו מן הגלות. כדי לצאת מן הגלות צריך כוח שידע לבנות מדינה, זה משיח בן יוסף, וצריך כוח שידע לפתח את הצדים המיוחדים לישראל, זה משיח בן דוד. בסדר? כן. למה עוד הפעם? אומר הרב שכדי לצאת מן הגלות אנחנו זקוקים לשני כישרונות. האחד, הכוח להקים מדינה, זה הכוח של משיח בן יוסף. והכוח השני, הופעת המסר המיוחד של היהדות מבחינה רוחנית לנו ולעולם כולו, וזה בבחינת משיח בן דוד. נחזור עוד פעם? לא, עוד לא הזכיר את הרצל. את הרצל הוא יזכיר רק בסוף. שני משיחים. האם זה יכול להיות ביחד? בעיקרון זה יכול להיות ביחד. ולכן גם הרמב״ם בהלכות מלכים, כשהוא דיבר על המשיח, דיבר רק על משיח בן דוד. יש כאלה שרצו להסיק מזה שהרמב״ם סובר שמשיח בן יוסף וכל מה שנאמר על זה במדרשים זה לא להלכה. אבל זה דברים שאין להם שחר. אלא כפי שמסביר הרב מנחם מנדל קשר בספר התקופה הגדולה, יש לגאולה מסלולים אופציונליים. אם ישראל זוכים, אז הכל נעשה על ידי משיח בן דוד. אם לא זוכים, זה שתי פונקציות, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אנחנו למשל היום בימינו שזה יותר משיח בן יוסף ואחר כך משיח בן דוד. הרי הציונות המדינית היא לאו דווקא דתית, אפשר לומר, והיא בונה את המדינה. ורק על גבי זה, על תשתית הזאת, אפשר גם לבנות עולם רוחני רלוונטי לישראל ולעמים. בסדר? נדמה לי שיש כאן טעם מסוים של דז'ה וו. כן. עכשיו, אבל אין ברירה. כן, להסביר. טוב. אז איפה היינו? כן, וכשהם משתמשים בערבוביה מצרת הגלות ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, הם חבלי משיח הכוללים חבלי שני המשיחים. כלומר שיש אי הבנה בין הדתיים לבין הציונים החילוניים, זה חבלי משיח. אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. שתי העקבות של טרן משיחין. והנה, פעולת משיח בן יוסף, שתהיה ההכשרה הכוללת, אף על פי שוודאי תהיה עם זה, שתהיה, רגע, עם זה, ממולט בדעת ויראת השם שימצאת הרבה גם כן לתכלית הכשרת כלל האנושיות, מכל מקום, כיוון שהיסוד העיקרי המרובה באיכותו, שהוא התייחדות הצורה הפרטית הישראלית בהתגברה, אינו בולט בו כל כך, אי אפשר לו להתקיים, על כן, עתיד משיח בן יוסף להיות נהרג. כאן הרב קו מתחיל לרמוז למה שקרה להרצל. הרצל מת בטרם זמנו, והוא בבחינת משיח בן יוסף שנהרג. מזה מובן שלא הייתה אחדות המחנה, הרי הרצל נהיה חולה מן המחלוקות שהיו בתוך ההסתדרות הציונית, והרב קושר את זה לחוסר האפשרות לעמוד רק מהצד הפוליטי החומרי. הוא היה חסר חיים, ולכן הוא בבחינת משיח בן יוסף שנהרג. בסדר? יש הרבה צדדים אגב, למשיח בן יוסף נהרג, אפשר ללמוד את זה בעוד כמה מקורות. כן, מה את אומרת?
כאילו כיום נגיד שאנחנו כבר
כאילו בתקופה
של משיח בן יוסף, אז הוא עתיד להיהרג.
כאילו
מה מבחינת, כאילו הציונות, כאילו לא הבנתי איך זה.
לא הבנתי את השאלה.
כאילו הבנתי למה הרצל מת, לא הבנתי את העניין של כאילו, של כיום שיש משיח בן יוסף, איך זה מתקיים בזה שהוא נהרג, שהארץ,
משיח בן יוסף נהרג מזמן, בהסכמי אוסלו. כלומר, כן, אני רוצה להבין. אני אסביר. פעם ישבתי אצל הרב צבי יהודה קוק, ולמדנו פסקה ברב קוק על משיח בן יוסף שנהרג. ואז היינו בחורים צעירים וחצופים, שאלנו את הרב צבי יהודה, אם משיח בן יוסף זה הציונות המדינית, ומשיח בן יוסף עתיד להיהרג, האם זה לא אומר חורבן המדינה? ואז הוא ענה, לא, אבל ירידה קצת. כלומר, יש מצבים בחזון הציוני של נפילת החזון הציוני. וזה מפנה את הדרך להופעות מחודשות, ולכן האמירה שלך שאנחנו היום בתקופה של משיח בן יוסף, יורשה לי לפקפק, אולי אנחנו כבר בתקופה של משיח בן דוד. כן, במובן הזה שעכשיו אנחנו חווים צורך לפחות בהתחדשות רוחנית של החברה בישראל, שזה הבסיס של משיח בן דוד.
והנפילה הייתה
כאילו... הייתה כבר בהסכמי קמפ דיוויד, הסכמי אוסלו והפוסט-ציונות וכל מה שאת רוצה. זהו, נגמר. אנחנו כבר אחרי. אנחנו עכשיו מספחים את בקעת הירדן, זה לא סתם. כן.
רגע, אז הנפילה של משיח בן יוסף, אז כאילו נתן פתח...
להופעה עליונה יותר. אבל זה אני צריך להסביר קצת יותר בהרחבה, על יסוד ההבנה מה הם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בפסוקי התנ"ך. את זה אנחנו לא נספיק לעשות הערב. כמו כן, גם אנחנו לא נספיק לגמור היום את המאמר, ולכן אני מבקש בכל לשון של בקשה לקחת את המאמר ולהניחו במגירה אין כבר יותר מגירה. המגירה שלי שם, כדי שנוכל להמשיך בטקסט הזה הנפלא בפעם הבאה. שלום. פם פללה לה, למ פם פם.